החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. שבוע פרשת תצווה, וזו גם שבת זכור, שיש מצווה על כל אדם לזכור את מחיית עמלק בפה. אולם אנחנו נעמוד על עוצמת השתיקה. פרשתנו כתוב, ועשית אחד מבגדי אהרון הכהן, ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת, והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב, מעשה אורג כפי תחרה יהיה לו, לא יקרע. ועשית על שולב רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שולב סביב, ופעמוני זהב בתוכם סביב, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המעל סביב. והיה על ארון, על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו ולא ימות. התורה מפרטת לנו קצת איך לבנות את המעיל, כיצד המעיל צריך להיות, התפירה שלו בכניסה של הראש, איך השוליים של הרימון, של המעיל צריכים להיות, שצריכים להיות סובבים אותו פעמון ורימון. ורש"י מפרש שהרימונים עגולים וחלולים כמין רימונים העשויים כמו כבצת התרנגולת, ופעמוני זהב זה זגין עם הנבלין שבתוכם, וכך צריך להיות מסביב, אומר רש"י, בתוכם סביב, ביניהם סביב, בין שני רימונים פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל. ועל כך הקשה הרמב"ן על פירוש רש"י, והוא אומר, לא ידעתי למה עשה הרב הפעמונים לעצמן, כאילו שיש פעמון בין שני רימונים. אם כן, לא היו הרימונים משמשים כלום, הרי הרימון, אם הוא עשוי לבדו מצמר, כמו שכתוב, וארגמן, תכלת וארגמן, אם כן אין לו שום שימוש, הוא לא עושה כלום. כי הפעמון הוא לא קשור לרימון, יש פעמון ויש רימון. וזאת ועוד הוא אומר, ואם זה רק לנוי, שמו גם רימונים כדי שיהיה נוי, אז למה היו עשויים כרימונים חלולים? היה יותר אולי טוב לעשות אותם כמין תפוחי זהב? ועוד הוא ממשיך לשאול ואומר, שאם כן היה הפסוק צריך לפרש לנו במה הוא תולה את הפעמונים, כי הפעמון הוא לא חלק מהבגד, מלא הצמר, הרימון שהוא צמר, עשוי צמר, ארגמן, תולעת, שני, יכולים לתפור אותו, אבל מה עם הפעמון? צריך שהתורה תפרט לנו כיצד להחזיק אותו, עם טבעות, איזה טבעות. ולזאת חולק הרמב"ן ומבאר שלא, אין זה פירוש התורה, אלא פעמון ורימון, הכוונה שהפעמון הוא בתוך הרימון. הרימון הוא בעצם עשוי חלל, ובתוך אותו החלל של הרימון שמים את הפעמונים. כך שאין כפל, אלא הפעמון והרימון עם חטיבה אחת, וזה היה סובב את כל המעיל, וזה הפירוש והמשמעות של פעמוני הזהב בתוכם, בתוך הרימון ממש. אבל רש"י לא פירש כך, ועלינו להבין את כל קושיות הרמב"ן על דברי רש"י. זאת ועוד, מוריי ורבותיי, מקשה על שיח הקדוש, מדוע מדגישה התורה שהפעמונים היו בתוך הרימונים? וכמו שרש"י מדגיש ומפרש שהיו רימונים, הרי שבין שני רימונים היה פעמון. הרי הרימונים והפעמונים הם במספר שווה, כי הרי כתוב בתורה פעמון ורימון, פעמון ורימון, הווה אומר שבסופו של דבר, בתוך המעגל הזה, יש בדיוק רימונים כמו הפעמונים, ופעמונים כמו הרימונים. ואם כן, כמו שכל פעמון עומד בין שני רימונים, כך בדיוק גם כל רימון עומד בין שני פעמונים. אם כן, למה התורה מדגישה ופעמוני זהב בתוכם? למה? ורש"י אומר שבין שני רימונים פעמון. מה פתאום? למה המבט הוא שהפעמון בין שני רימונים? שיש שני רימונים כנגד כל פעמון, ולא ההפך. אולי נגיד שכל רימון הוא בין שני פעמונים, ויש כפל פעמונים כנגד הרימון. הרי את אותו אפשרות אפשר להסתכל. הלא דבר הוא, ודאי, צריך להסביר את הדברים. כך שואל האלשיך הקדוש. נקדים לכך ונאמר, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים לצערנו, אנו עדים למציאות התופחת על פנינו, שהגולם קם על יוצרו. ובגלל ההתפתחות של המדיה והתקשורת, כל אירוע וכל מחשבה וכל דיבור עולה על גלי האתר, ומתפרסם בקבוצות וביתר כלי התקשורת והמדיה, והופך לשיחת היום, וכל היום מצלמים כל מיני מצבים שונים של האדם, ועובר לפרסום עד שכמעט אין פרטיות וחופש פעולה לאדם, כי הוא לא יודע לאיזה הפתעות הוא צפוי, מאחר ויתכן שהוא מוקלט, והוא מתועד, והוא מצולם בכל פעולותיו ודיבוריו, והכל, מוריי ורבותיי, בשם חופש הדיבור. וכך כל חשד וכל דמיון פרוע יכול לעלות לתקשורת, וכבר מתפרסם בכל העולם. ולזאת בנקל מתפרסמת כל פרשה בטרם נולדה, כבר יש את כל הספקולציות של על האדם, מבלי להביא בחשבון את הנזקים שפועלים בזה, לא ולכל משפחתו ולעסקיו, ובפרט כשמדובר באישי ציבור, ועוד יותר במנהיגי העם, שאומנם אינם חסינים מפני החוק, אך כל הדוברים אינם חושבים ונותנים את הדעת מה הנזקים שנגרמים בעקבות פרסום הדברים, לא רק לנידון, אלא לכלל העם מתוך הכפשת התדמית שנתפסת בעולם. מה גם שמטרידים באופן שמונעים את המוטיבציה להמשיך לפעול, ולצערנו בארצנו אשר למודה מתחים בקשיי קיום, הרי לא ניתן להיות שעננים כחדשים לבקרים, כאשר איננו רואות שלא פוסקות הפרשיות שעולות יום יום, ואין יום שאין כללתו מרובה מחברו. ובפרט במנהיגי ציבור, אם יש עניין להוריד אותו, הוא ירדף עד תום. הדבר זועק לשמיים. האם זו התנהלות של חברה מתוקנת? הרי אין ספק שיכולים לעשות את החקירה על כל חשדותיה בבת אחת, ובאיסור פרסום וחיסיון עד שיתבררו הדברים, אם יש בהם ממש או לא. אולם חופש הדיבור, ועל הציבור לדעת, עולה על הכל בחשיבות. זו השקפת חלק מאנשי דורנו. אולם דעת תורתנו הקדושה ההפך הגמור כאשר נבהר. ונוסיף להקדים, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים. הגמרא במסכת זבחים בדף פחת עמוד ב' אומרת, המעיל הסגולה שלו שהיה לובש הכהן הגדול את המעיל, המעיל ומכפר על עוון לשון הרע. אמר רב חנינא, למה? יבוא דבר שבכל ויכפר על כל הרע. היות והפעמונים מצלצלים, זהו דבר שעושה כל, זה יבוא לכפר על הכל שהוא רע כשמדברים, וכך גם הגמרא במסכת ערכין בדף ט"ז עמוד א' אומרת אותו הדבר. ומוסיפה הגמרא ואומרת שם, המעיל הוא כולו תכלת היה, ובה יש במעיל, יש בשולב פעמונים ורימונים, יש שם מחלוקת שיש תנא ראשון סובר שהיו 72 זגים שבהם 72 אינבלין, והיה עושה אותם מסביב למעיל 36 מצד ימין ו36 מצד שמאל. אולם רבי דוסא חולק ואומר בשם רבי יהודה שהיו רק 36 היו, והיו 18 מצד אחד ו18 מהצד השני. וכותבים בעלי התוספות, וכך כותב רבנו תם בספר הישר, שהרי הגמרא אומרת שזה מגביל כמחלוקת, כמו המחלוקת בפעמונים מה היה במעיל, ככה מחלוקת במראות נגעים. זאת אומרת, מספר הנגעים שהיו מתמאים, זהו כמספר הרימונים, 72 או 36, כל אחד לשיטתו. ולמה, אומר רבנו תם, וכך כותב בעל התורים גם, על המקום, שהפעמונים היות והם באים לחפר על לשון הרע, והרי הנגעים באים בעבור לשון הרע. אז לכן הבנייה של המעיל, והפעמונים במספרם, היה בהתאם למספר הנגעים שבאים בעקבות חטאי הלשון. ועוד נקדים, עוד הקדמה קטנה, מוריי ורבותיי, הגמרא במסכת מגילה בדף י"ח אומרת, דרש רבי יהודה את הפסוק שאומר דוד המלך בתהילים פרק ס"ה, לך דומיה תהילה. אז אומר רבי יהודה, שמה דקולה משתוקה, התרופה לכל מחלה, לכל בעיה, שתיקה, זה התרופה הכי גדולה. כי אתר אבדימי אמר שבמערבה בארץ ישראל אומרים, מילה בסלע משתוקה בטרין. אם מילה שווה סלע, שתיקה שווה שתי סלעים. ביאורם של הדברים חזר רוצים ללמד אותנו, מוריי ורבותיי, שהשתיקה ערכה כפול מהדיבור. וגם היא התרופה לכל דבר. ולמרות שהאדם חושב כמה שיותר עושה רעש ומדבר ומצליח יותר, אינו אלא טועה. ועל כך אנחנו נלמד מבגדי כהן גדול, ובזה נבוא לתירוץ האלשיך הקדוש, שאומר יוד והמעיל הוא הרמז לפה ומוצאותיו. הרי זהו בעצם הפה, שהוא בא לרמז האלשיך, כי הוא בא לחפר על אבון הפה. והפעמונים הם המקשקשים, אלא שיש שני חלקים. יש את החלק של הדיבור, ויש את החלק של השתיקה. ולזאת באה ומרמזת לנו התורה במעיל. הפעמונים הם כנגד הדיבור, והרימונים הם כנגד השתיקה. הם עשויים את צמר, הם לא משמיעים קול בכלל. והתורה בכוונה מדגישה, כפי פירוש רש"י, שמה הפשט? שהאדם צריך להבין שאת הפעמון הוא צריך לשים בין שני רימונים. הווה אומר, על כל מילה הוא צריך שתי שתיקות, כי השתיקה מעלתה יותר גדולה מהדיבור. כל מילה מסוגלת לקלקל, לחולל הרס. לכן אומר האלשיך הקדוש בלשונו, וככל שימעיט האדם בדיבורו, וככל שיטיב להטמין את הפעמון בתוך הרימון, ולהצניע את הדיבור בתוך השתיקה, כן ייטב לו. זאת אומרת, התורה רוצה ללמד אותנו, אמנם נכון שיש רימונים ופעמונים סביב המעיל אותו מספר, ואפשר להסתכל לכאורה פעמון בין שני רימונים, או רימון בין שני פעמונים. אבל התורה רוצה להגיד לנו מהו המבט של התורה, משל למה הדבר דומה. אם יש טבעת, אם יש יהלום בין אבני חן, הרי כל המבט מתרכז סביב היהלום בגלל היוקרה שלו, החשיבות שלו. והתורה רוצה ללמד אותנו, כשאתה תסתכל על המעיל, נכון שיש פעמונים ורימונים בשווה, אבל המבט הוא שסך הכל יש פעמון בין שני רימונים. הרימונים יותר בולטים, הם מאפילים על הפעמון, שתי רימונים כנגד פעמון אחד. להדגיש לנו עד כמה חשובה השתיקה, עד כמה העיקרה השתיקה, וכמו שאמרנו בשם חז"ל, שאם מילה שווה סלע, הרי השתיקה שווה שתיים, וזה מה שאנחנו רומזת לנו התורה, בזה שכותבת לנו שהפעמון הוא בין שני רימונים. הדיבור שלך צריך להיות מינימלי בין שתי שתיקות. ולכן מוסיף המלבים, הוא אומר, הרי המעיל התורה מדגישה ואומרת את הצורה של העשייה, שלא שפה לפיו סביב לא יקרע. למה? אומר המלבים, שלא יקרע את פיו לדבר דבר חול. הרי הקדוש ברוך הוא יקיף את הלשון, הקיף את הפה בשני מחיצות, בכוונה, שתי חומות, השפתיים והשיניים, כל זה כדי שלא יקרע, כדי לשמור את פיו, וכל שכן שלא ידבר לשון הרע. מתי כן ידבר? ונשמע קולו בבואו אל הקודש, בתורה, במצוות, בצורכי קיומו. זהו הקול שצריך להיות, להישמע. וכבר אמר התנא הקדוש בפרקי אבות, בפרק ג' משנה י' ג', רבי עקיבא אומר, סייג לחוכמה שתיקה. אדם שרוצה להשיג חוכמה, אז זה השתיקה, על ידי השתיקה. לכן אומרת הגמרא בפסחים בדף צדיק ח עמוד ב', מכאן אמרו חכמים, יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטיפשים. שהרי שלמה המלך בחוכמתו מאמר, אביל מחריש, חכם מחשב. וכך כתוב בתוספתא, במסכת דרך ארץ, שבעצם אפילו הטיפש נחשב חכם אם הוא שותק. כל שכן עם החכם, ודאי שצריך גם כן, אם החכם צריך לשתוק, כל שכן שהטיפש צריך לשתוק. כי מרוב דברים, כמו שאומר לנו פרקי אבות, הרי התנא הקדוש בפרקי אבות נוסף, בפרק א' משנה י"ז כותב, שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. זאת אומרת, שללמד אותנו שהדבר המעולה ביותר, כמה שאדם יותר שתקן, כמה שאדם יותר מתאפק, שולט על הדיבור שלו, הוא יותר מצליח. זה מה שיכול להביא אותו להשגת חוכמה. למה? כותב לנו באבות דרבי נתן על דבריו של התנא, לא חוכמה מביא דברים ולא דברים מביא חוכמה, אלא המעשה. כל המרבה דברים מביא חטא, שנאמר ברוב דברים לא יחדל פשע. ומצד שני גם אביל מחריש חכם מחשב. ועוד יותר מכך אומרים לנו חז"ל במסכת חולין בדף פתט, אמר אבילה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. העוצמה של האדם, הגדולה של האדם, שיודע לשלוט על הדיבור, יודע לשתוק, יודע לבלום את פיו, אפילו בשעת מריבה. ואמר רב יצחק, מהי דכתיבה, אמנם אילם, צדק תדברון, משרים תשפוטו בני אדם, או תשפטו בני אדם, מה אומנותו של האדם בעולם הזה ישים עצמו כאילם. זאת אומרת, המקצוע שכל אדם צריך לשאוף אליו, להשיג אותו, לקנות אותו, זה האומנות, זה העוצמה, כשהוא ידע לשים את עצמו כאילם. האומנם אילם, זה האומנות, האומנות של האדם, האומנות שלו עלי אדמות. אבל צדק תדברון, אומר רש"י, האומנות היפה זה האילום, אבל בדברי תורה ודאי תדבר. נמצא שחז"ל מלמדים אותנו הפך מוסכמות החברה. אדם חושב כמה שיותר מדבר הוא יותר חברמן, הוא יותר מוצלח, הוא יותר מבין, הוא יותר ידען. וטעו אותי, כי ברוב דברים לא יחדל פשע, היות וגורם מחלוקת, שנאה, קנאה, תחרות. וזו האומנות הגדולה, להצליח להיות שתקן כמה שיותר, ועל ידי זה זוכה לחוכמה. וחז"ל מלמדים אותנו את הנהגת אבותינו הקדושים. כותב המכתב מאליהו בחלק ג', כותב אחרי שהוא מעריך מהי מסירות הנפש, גדולתו של לוט, שמסר את נפשו לעשות חסד בסדום, סדום, ומסר את נפשו לעשות את החסד כדי לארח את האורחים שבאו, את המלאכים. ולמרות זאת מה כתוב? כתוב בתורה, ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה. הוא פירש רש"י בזה. מהו זכירתו של אברהם על לוט? נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא, ולא גילה הדבר שהיה חס עליו. לפיכך חס הקדוש ברוך הוא עליו והציל אותו מסדום. השואל רב צבי פינקל, הסבא מסלבודקה שואל, פלא פלאים, מסירות נפש של חסד שהיה מוכן למסור את עצמו למיטה, לא הציל אותו מסדום. ואילו המעשה הקטן הזה שהוא שתק ולא הגיב ולא אמר ששרה זה אחותו, ששרה זה אשתו ולא אחותו, בזכות זה הוא ניצול מסדום. מה הפשט? לכן הוא מסביר שבעצם היכן נבדקה גדולתו של לוט. בחסד הוא הורגל וגדל על כך בביתו של אברהם. אבל השתיקה, שם היה לו אהבת הבצע. הרי למה הוא נפרד מאברהם אבינו והלך לסדום? בגלל אהבת הבצע. היות והייתה לו תאוות הממון, והייתה לו כזה הזדמנות מזהב ומפז. כשבאים ושואלים האם שרה זה אשתו או אחותו, הרי אם הוא היה מגלה את זה, בטוח שהיו מטיבים עמו, והיו נותנים לו הון ורכוש שהוא עזר לגלות את האמת. ולמרות זאת הוא התגבר על עצמו והוא שתק. בזכות אותה שתיקה הוא ניצל מהפכת סדום. כך התורה מלמדת אותנו. זה כוחה של שתיקה. אותו דבר חזל מלמדים אותנו במדרש על השתיקה של רחל אמנו. רחל אמנו, כאשר הקדוש ברוך הוא, הרי בסופו של דבר גלגל את הדברים ויעקב אבינו בא והוא רוצה אותה כאישה, ואילו האבא שלה לבן הרמאי, לבן הארמי שהפך את הכל ועשה חופה ומכניס את רחל לחופה, ואחר כך, לאחר כך כתוב בחזל שהוא שיב אפילו את רחל בתוך החופה כדי שיעקב אבינו לא ירגיש, והלביש אותה ככלה. במשך כל השבע שנים האלה שהוא עבד יעקב, הנה היה אומר לה, הנה בעזרת השם, יש לי הבטחה שיהיה לי 12 שבטים, ואת תזכי לזה. והיא יושבת בתוך החופה, ורואה את כל, מקבלת את כל המתנות, את הכל, ממש את כל ההצגה, עד כשהולכים לבית, ורק אז הוא שולח את לאה במקום רחל, ומוסרת לה את הסימנים ושתקה. אותה שתיקה כתוב, עליה אומרים חזל, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. איך זכה בנה יוסף לגדולה, למלכות? בזכות שאלמה את פיה, שתקה. אלומתי זה מלשון אלימות, אומר המדרש. ללמד אותנו בזכות אותה שתיקה, לאיפה הגיע ולאיזה השגות זכתה בזכות אותה שתיקה. וכך יוסף, בנה גם כן, שהלך בדרכה, אומרים חזל במדרש, ויגידו לו למור עוד יוסף חי. אז שמה שואל, האלשיך הקדוש, ומה קרה ליוסף? 22 שנה לא יכל לספר לאבא שלהם, ולהודיע, אלא בגלל שהוא לא רצה לבייש את אחיו, ולכן הוא חיכה עד שהם בעצמם יבשרו את אביהם, שעוד יוסף חי. ולכן גם לא רק אחרי 22 שנה, אלא גם אחרי שיעקב אבינו ירד למצרים, כותב הרמב"ן דבר נפלא, שהרי אנחנו רואים שיוסף לא היה בא הרבה לביתו של יעקב אביו. למה? כמו שכתוב, וידברו אליו את כל דברי יוסף, הוא גד, או שהוא גד ליעקב, או שביומרו לו, ביומר ליוסף, אז כותב הרמב"ן, וכך כותבים לדעת זקנים מבעלי התוספות, משמע שיוסף לא היה רגיל לבוא אצל יעקב אבינו. ולמה? אומרים בעלי התוספות, הטעם לפי שהיה ירא שישאל לו העניין איך הורד למצרים, ויאלץ להגיד לו, להלשין על אחיו. לכן הוא ברח, המעיט. ללמדנו מה זה גדולתו של יוסף. היה מוכן לוותר על קרבת אביו, שכבר הגיע למצב הזה שהוא נמצא לידו, ויכול לקבל הרבה יותר מאביו, והכל בשביל שלא יזדקק ולא ייאלץ לספר את האמת לאביו ויגרם נזק לאחיו. זהו מעלת השתיקה. זה מלכות. כך חזל מספרים אותו דבר על בנימין, שגם כן בנה של רחל, שגם כן הלך באותו דרך, שבזמן שמצאו את הגביע, אומר המדרש, תנחומה, חשדו בבנימין, והוא היה שותק, אז התחילו להקות אותו אחיו, היו מקים אותו על כתפיו ואומרים לו, גנב בן גנבה, כמו שאמא שלך ביישה אותנו, זאת אומרת, כמו שרחל אמנו אמרה, גנבת הטרפים וגרמה בושות לאבא, אז ככה גם אתה אותו דבר, גורם לנו ביזיונות, והוא שתק. ולמה הוא שתק? כדי שלא יחשדו באחיו שהם גנבו. אז הוא שתק. אז בזכות זה זכה, שאותם מכות שיקרו אותו על כתפיו, הוא בין כתפיו שכן, חופף עליו כל היום, בין כתפיו שכן, שהשכינה חלקו נבנה בית המקדש, והשכינה שורה בו. אותו דבר, תמר, במזכתה שיצא ממנה דוד המלך, מזרעה המלכות בדוד, אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף יהודה מודבט, שאמר רבי אלעזר, לאחר שנמצאו הסימנים, בא סמכמם וריחק אותם, ואחר כך בא גבריאל וקרבן. אז אומרת הגמרא, היינו דכתיב למנצח על יונת, אלה הם רחוקים לדוד מכתם. מה פירוש? אמר רבי יוחנן, בשעה שנתרחקו הסימנים, נעשתה כיונה אילמת, לא דיברה כלום. למרות שהיא יודעת את האמת, וזו ההזדמנות שלה להציל את עצמה, שתקה, אחזה באומנות השתיקה, כדי שלא יתבייש יהודה. ובזכות זה זכתה שיצא מזרעה דוד המלך. ולכן באמת המגיד הזהיר את מרן הבית יוסף, כתוב מגיד ישרים בפרשת וירא, אמר לבית יוסף, אמר לו מרן הבית יוסף, תדע לך, תרם תוציא הדבר מפיך תראה, אם אפשר לך זולתו, אל תוציאו מפיך, וגם אם תהיה מסופק בו, אל תוציאו מפיך, עד שיהיה מבורר לך שאתה מוכרח לאומרו. זאת אומרת, כמה אדם צריך לחשוב על כל מילה שהוא מוציא, מתי להוציא ואיך להוציא, אלא לאחוז באומנות השתיקה, שהיא עצומה, עוצמה שלה היא אדירה ומזכת האדם. מצד שני, אדם צריך לדעת שזה לא בכל מקום ולא בכל עת ולא בכל זמן. שאומנם האומנות של השתיקה זה ודאי מעלתה גדולה לאין ערוך ולאין שיעור, אבל כל זה בענייני דעלמה, בדברי חולין, קל וחומר בדברי איסור, אבל בדברים של קדושה, תורה, מצוות, חסד, שמה בדיוק ההפך, מעלת הדיבור עולה על השתיקה. לכן האדם צריך לדעת לשלוט על דיבורו ולהיות חכם, מתי לדבר ומתי לשתוק. אך לא כמו שמסופר, ראיתי בספר אמרי דניאל מעשה באברך אחד, שהוא שמע כל כך שבחים על העניין של השתיקה ואיזו דרגה אדם יכול להשיג בשתיקה, אז הוא החליט ביום בהיר, החליט לאמץ לעצמו את אומנות השתיקה, וגזר על עצמו שתיקה. ואז באמת הוא התחיל, הוא בא לבית, כשהוא חזר באותו יום, אשתו שואלת, שלום, מה שלומך? לא מגיב, לא מסתכל, אין לו מה לעשות, לא עונה. מה קרה? למה אתה לא עונה? לא מגיב. שואלת אותו עוד כמה שאלות, לא מגיב, היא לא מבינה מה קרה לו. ואחר כך עובר יום, אותו דבר, ועוד יום, אותו דבר, היא לא יכלה להתאפק, מה קרה לבעל הזה? הוא לא מגיב, לא מדבר, לא עונה. הלכה לרב שמואל סלנט, שהיה רבה של ירושלים, שהיה פיקח גדול, וסיפרה לו את הסיפור, מה קורה עם בעלה. ואז הרב אמר לה, תגיד, תקריאי לו אליי, שיבוא. כשהוא הגיע לרב, אז הוא אומר, שלום כבוד הרב, הרב לא מתייחס, הוא שואל את הרב, כבוד הרב, מה הרב רצה ממני? הרב אמר לי לבוא, לא מגיב הרב, כאילו הוא לא נמצא, הוא לא שומע, לא מתייחס אליו. וככה עוד כמה זמן, ועוד פעם שואל, כבוד הרב, מה הרב רוצה ממני? שום דבר. וככה עברו כמה שעות שהוא יושב ושותק ושותק ולא מגיב לו, עד שכבר היה איבד את הסבלנות, ואז הוא ירים את קולו קצת, כבוד הרב, אז בשביל מה קראת לי? אז למה קראת לי? אני לא יכול כבר, אני לא מסוגל לסבול פה לשבת ככה בצורה כזאת. מה הרב רוצה ממני? רק אז הרב ענה לו במתק שפתיו, ואמר לו, מותק, תסתכל כמה זמן אתה יושב פה, אתה לא מסוגל להתאפק, אתה קשה לך לעמוד בסבל הזה. תחשוב מה אתה עושה לאשתך. אתה בא והחלטת פתאום ביום בהיר לשתוק. להיות, לקנות את האומנות, מה אומנותו של אדם להיות, האומנם אילם להיות שתקן, ובזה אתה חושב שאתה מגיע להשגות, אבל אתה לא חושב שזה לא נכון? השתיקה היא נכונה מתי? בכל ענייני דעלמה, בדברי חולים, בדברים אסורים. אבל בדברים של תורה וחסד, מצווה לדבר. אתה מבין איזה צער אתה גרמת לאשתך? לכן אתה צריך להבין את דברי חז"ל. זה האומנות. אכן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, עלה בידינו להשכיל ולהבין. אמנם כוח הדיבור הוא גדול ועצום עד מאוד, ובו נשתבח האדם מיתר הנבראים. אך כל זה כאשר משתמש בו לתורה, מצוות, מעשים טובים, ולפרנסתו. אבל בשאר ענייני האדם, השתיקה עולה בכפליים מהדיבור. כי ברוב דברים לא יחדל פשע. וכל שכן אם זה דיבור האסור שמזיק, מאבד כל חלקה טובה ויכול לחולל חורבן והרס בביתו, בחברתו ולכלל. והחכם שמרבה בשתיקה זוכה ומצליח בחיים. ולמרות שנראה לפעמים לאדם שעלול להפסיד על ידי השתיקה או ימנע ממנו איזה רווח, ידע שאינו אלא טועה, ובדיוק ההפך. כאשר מדבר מפסיד בגדול ומאבד זכויות רבות. וחופש הדיבור הוא מי ששולט על דיבורו לנצור לשונו. כי לאחר שדיבר כבר אינו בשליטתו אלא ההפך. ולמרות שנראה שהשתקן הוא טיפש, כבר אמר שלמה המלך, חכם מכל האדם בחוכמתו, ההפך הגמור. גם כסיל כי החריש לחכם מחשב, כל שכן החכם, כמו שאמר התנא מניסיון חייו, שלא מצא לגוף טוב משתיקה, ואשרי מי שזוכה לבלום פיו, כי עליו עומד העולם. וזו האומנות הגדולה שמוטלת על האדם בימי חלדו על האדמות. ובזה יכול להיות יהיה אהוב למטה ונחמד למעלה, להיות רצוי ואהוב לבריות. ולכן ודאי ובוודאי שצריך להרחיק ממידותיהם של אלה המעטים שלצערנו הרב אוחזים במושכות של התקשורת, של המדיה, ובמיוחד היום שזה הפך ליד נגיש לכל אדם, איך לעלות ולדבר ולהעביר. השם ישמור ויציל אותנו, שחס וחלילה לא יהיה חלקנו מחלקם, אלא תמיד יהיה רצון שנזכה שלא נחלל את דברנו, ועל ידי זה נזכה שככל היוצא מפינו הקדוש הוא יעשה, אמן ואמן.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשטוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318, 050-6318. בימים אלה עורך הגאון הרב מלכה כרך ראשון על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור. לספר יצורף דיסק שמע של השיעורים. כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר מוזמן להתקשר ל-050-6318, 050-6318.
אליקאי, נשמה שנסעת בי, שנסעת בי, תהוי אלוהי. אליקאי, נשמה שנסעת בי, שנשאת בי כהאירוי אתה ודוסו אתה יצרתו אתה נפחת בי ato veroso ato yetsareto ato no fatto bi ato shano bikir bi mi ato vosidlitlo mi mehni nishamo kolaziro Shama bikirbi cause a man calls man shana shama bikirbi ye ye my day anil fanakha my day anil fanakha hashem melakai melakai ya voisai riboin kolamasi cause a man calls man Shani Shama Bikirbi Cause a man call his man Shani Shama Bikirbi Yeh yeh Moideh ani lefanecho Moideh ani lefanecho Hashem Melakai Melakai
Solo y malaje, solo y malaje, hoy malaje el Dios. כל הכבוד. כל הכבוד לבני ולחבר'ה שיושבים פה איתנו, אבל צריך פה משהו מזרחי, אני מבקש. משהו קצת מזרחי, ככה לעשות שמח.
מאורות ההלכה. הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש, חנוך וינדרבוים.
שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת עבודה זרה, דף למתת. ההלכה הראשונה היום עוסקת במים חמים. נוכרי שבישל הרתיח מים על גבי האש, מותר לישראל לשתותם, ואין לאוסרה משום בישולי הקום, שהרי רגילים לשתות את המים גם בלא בישול והרתחה. על כן מותר לעובד כוכבים להוסיף מים למיכה מים וכדומה, ואין לחוש בזה משום בישולי הקום. ההלכה השנייה היום עוסקת בגאולי נוכרים. גם כאשר הנוכרי מרתיח את המים בכלי של נוכרי, בדיעבד אין לאסור את שתיית המים משום גאולי נוכרים, בליעות איסור הנפלטות מדפנות הכלי אל המים. וזאת משום שסתם כלי של נוכרי אינו בן יומו, כלומר שמן הסתם הנוכרי לא ישתמש בהם לבישול דברי איסור ב-24 השעות האחרונות שקדמו לבישול המים. וכיוון שכך, טעם האיסור הבלוע בכלי נחשב לטעם פגום ואינו אוסר את המים שנתבשלו בו. אכן כאשר יודעים שהנוכרי ישתמש בכליו לבישול דברי איסור ב-24 שעות שקדמו לבישול המים, אף על פי שאין המים אסורים משום בישולי הקום, מכל מקום אסור לשתותם משום טעם האיסור הנפלט מדפנות הכלי אל המים החמים. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש, חנוך וינדרבוים.
מקרב הולכי הרגל שנהרגו בשנים שעברו, אחד מארבעה נהרג כי התפרץ לכביש. חוצים כביש בלי הפתעות. ודאו שהנהג רואה אתכם ונותן לכם זכות קדימה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
כן, כן חברים, האלבום החדש של אלי פרידמן עכשיו בחנויות, ולהורדה באתר כל חי.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתא ברומניה.
אני הולכת רגיל, לא הייתי יכולה לעמוד כאבים, אין לי כאבים כמו שהייתי קמה בבוקר. תודה לאל, אני קמה, אני מסתובבת, אני עושה לי מה שאני צריכה.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתא ברומניה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתא.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה, היוצאת בעזרת השם בי"ח אדר.
רשת מחסני חשמל מקיימת ביום ראשון את מחירת ניקוי המדפים הגדולה בכל סניפי מחסני חשמל. לדוגמה, טלפונים חכמים שיומי מ-390 שקלים, בקררי דלת לצד דלת, סייד בי סייד, מ-2490 שקלים, מכונות כביסה מ-690 שקלים, תנורי מיקרוגל מ-169 שקלים. מבצע ניקוי מדפים יסודי ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון ועד גמר המלאי. רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל.
השנה מעבירים מתנות לאביונים גו ביום בדיגיטל. הורידו עכשיו את אפליקציית לאומי והתחילו להעביר כספים. דיגיטל זה לאומי.
רלב"ד מזכירה להולכי הרגל, ודאו שהנהג רואה אתכם ונותן לכם זכות קדימה לחצות את הכביש.
חדשות כל חי, השעה 7.
בוקר טוב, שלום רב לכם. היום יום שישי, ח' באדר, תשע"ח, 23 בפברואר 2018. באולפן, אשר גרייבר. שרת המשפטים, איילת שקד, התייחסה למינוי השופטים החדשים ואמרה כי זהו יום חג לעולם המשפט הישראלי. לדבריה, נבחרו מועמדים מצטיינים הנושאים על גבם רקעים תרבותיים ותרמילי חיים ייחודיים ומגוונים. בכניסתי לתפקיד שרת המשפטים, אחד היעדים המרכזיים שהצבתי היה גיוון של בית משפט העליון. אין לי ספק שתרומתם לבית המשפט העליון תותיר את חותמה בדפי ההיסטוריה של עולם המשפט הישראלי. לתשומת לב הנהגים, בעקבות מרתון תל אביב נחסמו לתנועה הרחובות והצמתים לוי אשכול, שי עגנון, צומת גלילות, יוניצמן, 2040, הרברט סמואל וקויפמן. ברחובות הבאים